בפעם הקודמת דיברנו על ויכוחים על מושגים, והטענה שלי הייתה שבניגוד למה שבדרך כלל אנשים חושבים, קיומם של ויכוחים על הגדרה של מושג דווקא תומכת בתפיסה או בתמונה הפלטונית ולא בתמונה האריסטוטלית. כן, התמונה הפלטונית אומרת שיש בעצם איזושהי אידאה, המושג יש לו איזשהו סוג של קיום אובייקטיבי, והאריסטוטליות אומרת שזה בעצם קונבנציה. כן, זה מוסכמה בין קהילת הדוברים של להגדיר אוסף מאפיינים מסוימים כמושג, אבל אין לו איזשהו קיום במובן האובייקטיבי. ומה שאמרתי זה שברגע שאנחנו רואים שיש ויכוח על הגדרה של מושג, אז זה אומר שבעצם ישנו משהו מסוים בעולם, האידאה הפלטונית, שעליו נסוב הוויכוח. זאת אומרת, אני חושב שדמוקרטיה זה כך, ואתה חושב שדמוקרטיה זה כך. אבל בתמונה האריסטוטלית, אין באמת דבר כזה שנקרא דמוקרטיה. זאת מילה שהיא מכניסה תחתיה אוסף של מאפיינים. עכשיו, אם מישהו אחר מציע אוסף אחר של מאפיינים כהגדרה למילה דמוקרטיה, אין לנו ויכוח. אנחנו פשוט משתמשים במילה דמוקרטיה בשתי משמעויות שונות. אז בוא נסכם שאתה תקרא לזה דמוקרטיה 1, אני אקרא לשלי דמוקרטיה 2, כדי לסנכרן את השיח בינינו, וזה הכל. זה בעצם לא מהווה ויכוח. רק בתמונה הפלטונית אפשר להבין או לתת פשר לויכוחים על הגדרות של מושגים, כיוון שרק בתמונה הזאת ההגדרה היא לא מכוננת את המושג, לא ההגדרה יוצרת את המושג, אלא ההגדרה מתארת את המושג, אבל המושג קיים עוד לפני שהגדרתי אותו ועוד לפני שהבנתי אותו. כן, לפי התפיסה הפלטונית, המושג דמוקרטיה היה קיים מבריאת העולם, או גם לפניה. זה שאנחנו גילינו אותו רק בדורות האחרונים, זה לא משנה כלום. זאת אומרת, לפי אריסטו, אנחנו יצרנו את המושג בדורות האחרונים. לפי אפלטון, הוא תמיד היה קיים, רק עכשיו גילינו אותו. זה דומה קצת להתקדמות מדעית, שכל פעם אנחנו מגלים עוד ועוד חוקי טבע או תופעות או מה שלא יהיה, אבל זה לא שחוקי הטבע האלה לא היו קיימים עד שגילינו אותם. הם היו קיימים תמיד. לקח לנו זמן עד שגילינו אותם. זה בעצם המצב גם ביחס למושגים בהסתכלות האפלטונית, ולכן הוויכוחים שקיימים לגבי הגדרות של מושגים, ברגע שאתה אומר שיש ויכוח, בעצם אמרת שיש פה משהו שעליו אנחנו מתווכחים, כי אין טעם להתווכח על הגדרה מילונית של מילה. בוא נסכם על מילה משותפת ונעבור הלאה. זה לא, אין פה משהו שבאמת אנחנו מתווכחים עליו. לכן הקיומם של ויכוחים דווקא מעיד על הפלטוניות ולא על אריסטוטליות. זאת הטענה בקצרה. אני רוצה להראות איזושהי השלכה של העניין, שנוגעת, היא אולי אפילו יותר אקטואלית. אבל אני רוצה לדבר טיפה על מושג המיתוס. אני חושב שתמיד הייתה התובנה הזאת אצל, לפחות אצל חלק מהאנשים, אבל בדורות האחרונים זה הרבה יותר התחדד ונכתב והובן, שבעצם מיתוס לא אמור להיבחן בפריזמה של אמת היסטורית. כן? כשאני רוצה לבדוק את מלחמת טרויה, אז אני לא בודק את מלחמת טרויה, אם אני היסטוריון וזה מעניין אותי, בסדר, אז אני אנסה לחקור האם הייתה מלחמת טרויה או לא הייתה, ומה בדיוק קרה שם, והאם התיאור שבידינו הוא נכון או לא נכון, אבל זה עבודה של היסטוריון. כשאנחנו מסתכלים על מלחמת טרויה כמיתוס, אז התפיסה שלנו את הסיפור הזה היא שונה לגמרי. הוא לא אמור לתאר אירוע היסטורי, והוא גם לא ייבחן לפי השאלה ההיסטורית האם הוא באמת היה או לא היה. מיתוס נבחן דרך ערך ספרותי, ערך חינוכי שיש לו וכדומה.
איך הרב מגדיר מיתוס?
מה?
איך הרב מגדיר מיתוס?
עכשיו הגדרתי אם תרצה. משהו שנבחן דרך הערך הסיפורי והחינוכי שלו. זה איזשהו סוג של סיפור, כולנו יודעים מה זה מיתוס. איזשהו סוג של סיפור שהוא לא מתיימר להביא לידיעתנו עובדות היסטוריות, למרות שהוא לכאורה מנוסח כאילו שהיה פה סיפור של אירועים היסטוריים, ובעצם הערך שלו הוא ערך ספרותי, חינוכי, פסיכולוגי, מה שלא יהיה, אוקיי? אז זה התפיסה העכשווית לפחות של המושג מיתוס, למרות שאני חושד שגם היוונים הרשעים היו מודעים לזה שלא נכון שכל המיתוסים, כל המיתולוגיה שלהם באמת זה סיפורים שהיו ונבראו. גם הם הבינו שלפחות חלקם או כולם הם בדיוניים, אבל מבחינתם זה היה איזשהו תווך תרבותי, או לא יודע איך לקרוא לו, רעיוני, פסיכולוגי, שבתוכו התרבות שלנו מתנהלת, שבתוכו השיח שלנו מתנהל, משם אנחנו שואבים את הדימויים שלנו, אנחנו נתלים בדמויות מיתיות וכדומה. אז זו התפיסה העכשווית, נדמה לי, המקובלת של המושג מיתוס. לכן, הרבה פעמים כשיש ויכוח, אם אני מגיע לשדה היהודי, יש הרבה פעמים ויכוחים על שאלת אמינותו ההיסטורית של המקרא. ובאוזן מודרנית, הרבה אנשים, או פוסט מודרנית אם תרצו, הרבה אנשים אומרים, למה זה מעניין? זאת אומרת, בסופו של דבר בסדר, אז הוא לא היה ולא נברא. או סיפור כזה, או כל המקרא, לא היה ולא נברא. מבחינתי הערך של המקרא הוא איזשהו סוג של מיתוס מכונן, מיתוס מחנך, וזה לא, זה מנותק לגמרי מהשאלה האם הדברים האלה באמת היו או לא היו. יש ספר של הרב עמית קולה שנקרא הוויה או לא היה, כתבתי על זה ביקורת באתר שלי, מישהו מה החליטו לא לפרסם את זה, ביקשו ממני לכתוב על זה ביקורת. וטענתי, הוא בספר שלו הוא מנסה לרוקן את האמונה היהודית מעובדות. זאת אומרת, הוא רוצה לטעון שאתה יכול להיות מאמין יהודי מחויב וכשר, בלי לקבל שום עובדה היסטורית. הוא אומר בעצמו בספר שהוא רק, הוא לא טוען שהוא לא מאמין בשום עובדה היסטורית, הוא רק טוען שברמה העקרונית, גם מי שלא מאמין בשום עובדה היסטורית הוא יהודי כשר. זאת אומרת, הוא כל הזמן מסייג את זה ואומר, אל תסיקו שאני נמצא שם, אבל טענתי שמודל כזה הוא מודל של יהודי כשר. אז אני...
ג'ורדן פיטיסון עשה מזה קריירה.
אוקיי, אני לא מכיר את האספקט הזה שלו. בכל מקרה, הטענה שאני טענתי נגדו בביקורת, זה אני מוכן לקבל ריקון של המסורת שלנו כמעט מכל עובדה שלא תהיה, אבל יש כמה עובדות שבלעדיהן יהיה קשה לעבוד, או לא קשה, אלא בלתי אפשרי. זאת אומרת, עובדה אחת זה מעמד הר סיני. עכשיו, לא אכפת לי כרגע מה בדיוק היה שם, ומה ניתן שם, ואיזה פירוטכניקה הייתה מסביב, אבל אם לא הייתה אינטראקציה עם הקדוש ברוך הוא, שבה הוא נתן לנו תורה, וכל הסיפור הזה הוא מיתוס מחנך, אז להתראות, אני עובר לקמצ'טקה, אין לי שום עניין להשתתף במשחק המיתי הזה. אם מישהו רוצה שיהיה לו לבריאות, אבל הוא לא יהודי מאמין והוא לא שום דבר, הוא פשוט חי בסרט יהודי. וגם כנראה, זה כבר פחות חד משמעי, אברהם ושרה, כן, גם הם, אם אנחנו מבינים שהם רק היו מיתוסים, אז יש קצת בעיה בהגדרת המושג יהודי, כי הגדרת המושג יהודי היא רקורסיבית. זאת אומרת, יהודי זה מי שנולד לאם יהודיה או שהתגייר כהלכה. מי הייתה האם יהודיה הראשונה? כן, הרי אתה צריך להתחיל את התהליך הרקורסיבי הזה בתנאי התחלה כלשהו. אז מקובל לומר שזאת הייתה שרה. אז אם שרה לא הייתה ולא נבראה, איך מתחילה ההגדרה הרקורסיבית הזאת? לכן, גם בעניין הזה, אפשר להגיד, אולי הגיור במעמד הר סיני, שגם הוא לא היה כמובן, הגיור במעמד הר סיני הוא זה שהתחיל את השרשרת, ולא צריך להניח שאברהם ושרה היו באמת. אבל אני חושב שגם ההנחה הזאת קשה מאוד לוותר עליה. על הר סיני לדעתי זה פשוט לוותר עליה, זה אומר אין יהדות. יש יהדות כפולקלור, כן, כתרבות, אבל זה לא...
עם בריאת העולם.
אתה שומע?
מה קורה עם בריאת העולם?
מה קורה? שום דבר? לא רואה... לא רואה שום דבר שיהיה תלוי בזה. נניח שבריאת העולם הייתה כמו שאחרון האתאיסטים חושב. אז מה? עדיין בא הקדוש ברוך הוא, נתן לי תורה, ועכשיו זהו, מכאן והלאה מתחיל המשחק.
כן,
אני מניח שהוא צריך להיות בורא העולם, כי בלי זה משהו חסר. אולי, זאת אומרת, אם לדעתך אין תוקף נגיד לציווייו, אם הוא לא היה בורא העולם, אז יכול להיות שאתה צודק, אבל יכול לבוא מישהו אחר ולהגיד שהוא רואה תוקף לציווייו של הקדוש ברוך הוא גם בלי שהוא בורא העולם. זאת אומרת, זה לא עובדה שהיא תנאי הכרחי. יכול להיות מישהו שחושב שגם העובדה הזאת חשובה, אבל זה לא, אני לא רואה פה איזשהו תנאי שבלעדיו המערכת לא קיימת. ועוד פעם אני אומר, זה בלי להיכנס לשאלה מה אני אישית חושב. אני אישית חושב שהוא כן ברא את העולם, ואני חושב שזה לא מיתוס. זה, עוד פעם, לא הפרטים של הבריאה, אלא עצם הטענה שהוא ברא את העולם. אבל בסדר, אבל אני, בהקשר הזה אני לא חושב שיש פה איזשהו הכרח. שמישהו שחושב אחרת הוא מחוץ לגדר, הוא לא מקיים את התנאים הבסיסיים. לא מחוץ לגדר, עוד פעם, לא נראה מחוץ לגדר במובן של לגנות אותו. אם זה מה שהוא חושב, זה מה שהוא חושב, מה שלי לגנות אותו. אלא הוא פשוט לא שייך למערכת של היהדות המחויבת. זה הכל.
שבת. כשאומרים שבת, אז
תיימא דקרא מסוג מאוד ירוד. אני שומע שבת כי התורה אומרת שצריך לשמור שבת. זה שהתורה אומרת שזכר למיתוס הזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם שישה ימים, בסדר, זה נותן לך איזשהו טעם יפה בפה. אתה כשאתה שומר שבת אתה תמיד זוכר את מעשה בראשית? לא, אני לא בורר בשבת כי אסור לברור בשבת. זה שיש איזשהו תיימא דקרא שהשבת ניתנה זכר למה שהיה בששת הימים, בסדר, אוקיי, לא, ממש לא, בעיניי לא עניין קריטי. לא היה אכפת לי בכלל להגיד שמיתוס בריאת העולם זה מיתוס, הוא לא באמת אמיתי, אבל כחלק מהסיפור בתוך המיתוס הזה, הוא הסיפר, כמו שקוראים לנרטיב, כן? בתוך המסגרת הזאת, אז אומרים לי, גם שבת היא זכר לאותו סיפור, כן? אם היו קובעים בתרבות היוונית זכר לניצחון במלחמת טרויה, למרות שמלחמת טרויה לא הייתה ולא נבראה, לא הייתה שום בעיה לחגוג את יום הניצחון במלחמת טרויה כל שנה. בסדר, זה לא מפריע, אם כל עוד אתה מקבל את התוקף של הציווי עצמו. הטעם זה כבר פרשייה בפני עצמה, מה עוד שאנחנו לא דורשים טעם הדקרא. ולפי הרמב״ם בשורש החמישי, אנחנו לא דורשים טעם הדקרא אפילו במקום שהטעם כתוב בתורה. למשל, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, לגבי מלך. מראה בסנהדרין בדף כ"א. אז יש שם מחלוקת תנאים, והרמב״ם אומר שאנחנו, אחד התנאים אומר, שאנחנו לא דורשים טעם הדקרא, אפילו במקום שהתורה עצמה כותבת את הטעם. זאת אומרת שאין חשש שזה טעם לא נכון. זה אומר תנא קמא והרמב״ם פוסק מותו. אז בכלל אני לא צריך להיות מוטרד משאלת הטעמים. בכל מקרה, אז ההתייחסות...
הרב, אבל...
מה?
הרב, אבל גם אם היה אירוע במציאות, בסוף זה מיתוס. הרבה פעמים. לא, נגיד, לא נתווכח עם זה כל הפעמים, אבל... לא יודע, המצרים חוגגים את יום הניצחון של מלחמת אוקטובר. הם יצרו מיתוס שזה היה ניצחון כביר. אנחנו מסתכלים, אומרים, טומטמים, הפסדתם בגדול, התחלתם מתנאי פתיחה מושלמים, ובקושי שרדתם עם הארמיה השישית. אז גם זה מיתוס, הם יצרו לעצמם פרשנות למלחמת יום כיפור, שזה ניצחון אדיר.
אתה מערבב מישור דיום. מישור אחד זה השאלה אם הייתה מלחמה. הייתה מלחמה, זה סיפור היסטורי. השאלה אם היה ניצחון, זה, אתה יכול להגיד שזה מיתוס, אגב אני לא לגמרי בטוח.
אבל מעמד הר סיני, אני לא חלילה משווה, אבל תיאורטית אפשר לומר, היה משהו, אבל המשמעות שלו, התוקף.
זה כל מה שטענתי.
זה גם 90, יכול להיות שזה 99% מיתוס, אני לא אומר שזה.
אמרתי כבר, גם אמרתי את זה גם קודם. כשאני אומר שהיה מעמד הר סיני, אני לא מתייחס בכלל לפרטים שמסביב. אבל איזושהי אינטראקציה עם הקדוש ברוך הוא שהעבירה אלינו רצונות כלשהם שלו, אמורה להיות ברקע, מה בדיוק, איזה רצונות, איזה פירוטכניקה, זה לא נכנס בכלל לפרטים. זה מבחינתי הגרעין ההיסטורי. כל מה שמעבר לזה, אתה יכול לקרוא לו מיתוס או פרטים מיתיים סביב האירוע ההיסטורי, לא משנה איך שלא תקרא לו. זאת הטענה. עכשיו, בהקשר של בריאת העולם או של האמינות ההיסטורית של המקרא, הרבה פעמים האפולוגטיקה הדתית, אפולוגטיקה לא במובן מגנה, כן? דתית, גם אני בחלק מהמקרים משתמש בטיעונים מהסוג הזה, שאני לא מחויב לאמת ההיסטורית של המקרא, כי הוא לא מתיימר להיות ספר היסטוריה שמתאר לי את העובדות ההיסטוריות. הוא בעצם איזשהו סוג של מיתוס מחנך. הרמב"ן כותב את זה על מעשה בראשית, הוא אומר את זה עוד הרבה לפני שיש לנו מפץ גדול ואבולוציה וקושיות מדעיות וכל מיני דברים שאתה צריך להיכנס לפינות אפולוגטיות. הוא אומר, מעשה בראשית אין לו פשט. זה רק משל, זה רק דרש, זה רק משהו שהוא, בשפה שלי הייתי אומר, תיאור מיתי, ולא תיאור עובדתי, אותנטי, היסטורי. אז הוא אומר את זה כבר במאה ה-12, 13, כן? שזה הרבה לפני שאתה היית, אתה צריך להגיד את זה בגלל מתקפות מדעיות. עכשיו, עוד פעם, אני לא אומר שהמקרא לא היה, אני רק אומר שהטענה שהמקרא לא היה לא צריכה להטריד אותי. או שזה נכון או זה לא נכון, אבל זה לא אמור להטריד אותי, בגלל שאני, במשקפיים שלי היום, אני רואה את ה... את ה, את המקרא, אני יכול, מוכן לראות את המקרא כמיתוס מחנך, אמרתי, למעט עובדות, כמה עובדות בודדות שבהן אני לא חושב שזה אפשרי. מעמד הר סיני, אברהם אבינו, מה שדיברתי קודם. אז התפיסה הזאת של המיתוס היא בהחלט נוכחת גם בדיונים עכשוויים. לכן הרבה פעמים יש דווקא, יש איזושהי עדנה לתפיסה המיתית, הדתית, כנגד המתקפות שהיו רווחות בעולם המודרני, המודרניסטי. כן, בעולם המודרני, כשהתחילה ביקורת המקרא וכל ההתייחסויות הביקורתיות והמדעיות, אז תקפו את המסורת שלנו, גם את המקרא, גם תורה שבעל פה, מכוח בירור עובדתי, והראו, זה לא יכול להיות, וזה היה אחרת, וזה לא היה, וכל מיני קושיות כאלה ואחרות. ואחרי שהתגבשה התפיסה פוסט-מודרנית הזאת של המיתוס, כן, זה לא בדיוק פוסט-מודרני, אבל זה ככה בדרך כלל רגילים להתייחס לזה, אז בעצם הדתיים יכולים לנוח בשלווה. הם לא צריכים להיות מוטרדים מהקושיות האלה, בגלל שהם לא אמורים לטעון טענה לגבי אמינותו של הטקסט או של המסורת. הם אומרים, הטקסט הזה מחייב אותי, הוא המסגרת שבתוכה אני פועל, אבל אני לא מחויב לזה שיש לו מקור היסטורי, זה שיש לו שהוא תיאור אמין להיסטוריה, לעובדות. זה נגיד הרב שגר נוהג להשתמש בסוג כזה של טיעונים בהרבה הקשרים. הוא בעצם אומר שהתפיסה הדתית נמצאת איפשהו על ההיקף של מעגל השונויות, כן, זה אחד הביטויים שלו. מעגל זה אוסף של נקודות שכולן במרחק שווה מהמרכז. ובעצם הפוסט-מודרניות רואה את הנרטיבים השונים, את סוגי השיח השונים, האמונות השונות וכולי, כאיזה שהם דברים שלא טוענים טענה על האמת. אלא כל הסוגי השיח האלה זה רק צורות התייחסות שונות, שאף אחת מהם לא באמת טוענת טענה על האמת, ולכן אין ויכוח ביניהם, הם כולם על מעגל שנמצא במרחק, כל הנקודות שלו נמצאות במרחק שווה מהמרכז. אם נגיד המרכז זה המשל לאמת, אף אחד לא טוען טענה על האמת, אלא אני בוחר לחיות כך, זה הנרטיב שלי, וכן הלאה. ואני ככה בביקורות שכתבתי ואמר ודיברתי גם על התפיסות שלו, אז אמרתי שהסתכלות מהסוג הזה בעצם זה הסתכלות אתאיסטית. אתה בעצם אתאיסט, רק אתה אתאיסט כזה שחי בתוך אווירה דתית, רליגיוזית או משהו כזה. יש לא מעט אתאיסטים כאלה. יש הרבה אתאיסטים שמדווחים אומנים או אפילו אנשי מדע ופילוסופים או סתם אנשים שהם אומרים אני אתאיסט, אם תשאל אותי אם יש או אין אלוהים, אין אלוהים. אבל אני חי בתוך עולם חווייתי, רגשי, כן, סובייקטיבי, שהוא מאוד רליגיוזי, חוויות רליגיוזיות, אני עומד מול החוויות הרליגיוזיות האלה, אולי אני אפילו יכול לקיים את כל המצוות, לא משנה של איזה דת, מכוח אותו עולם רליגיוזי, בלי להתחייב לטענות העובדה שעומדות בבסיס העניין, כן? זה בעצם היישום של תפיסת המיתוס לתמונה פוסט-מודרנית. וזה לכאורה מציל את כל התפיסות ההזויות שתמיד תוקפים אותם בכל מיני קושיות רציונליות, אמפיריות. אומרים, עזוב, אני בכלל לא מחויב לאמת רציונלית או אמת עובדתית, יש לי נרטיב, והכל בסדר, כן, הפלסטינאים בנויים על הדבר הזה. הם צאצאים ישירים של הפלישתים ועורכים כל מיני קרנבלים אחת לשנה, חוגגים את המורשת הפלישתית שלהם, אין לזה שחר עובדתי, אבל כל השמאלנים מסבירים לך מה הבעיה, זה הנרטיב שלהם, לכל אחד יש את הנרטיב שלו, לכן גם מאוד חשוב להם להסביר שגם אצלנו זה רק נרטיב ולא טענה עובדתית, כי אז זה מעמיד את כולנו על אותו מעגל של שונויות, במרחק שווה מהאמת העובדתית. עכשיו, זה התיאור של התפיסה המיתית העכשווית, וקצת השלכות שלה, שבחלקן נתפסות כהשלכות אופטימיות, כי אני פחות צריך להיות במצוקה מכל מיני קושיות שמפנים אליי, אז אני יכול לחיות יותר בשלווה, ולא להיות מוטרד מביקורת המקרא, ולא להיות מוטרד מקושיות פילוסופיות, ולא להיות מוטרד ממדע, מאבולוציה, ומכל מיני מפץ גדול, וכל מיני קושיות שונות ומשונות, כי אני בכלל לא מתחייב לטענות של עובדה, זה לרוקן את המסורת מטענות עובדה, לייבוביץ' בעצם כבר גם עשה את זה מסיבותיו שלו. השאלה בהקשר הזה שהטרידה אותי, אני אשלח לכם אולי בוואטסאפ את המאמר שכתבתי על העניין הזה, שאני לא עומד מאחורי כל מילה בו, זה כבר היה לפני הרבה שנים, אבל עדיין אני חושב שהמהות כן נשארת. יש תופעה מאוד מעניינת על רקע זה, ואגב, התופעה הזאת חלפה קצת, מאז שכתבתי את המאמר היא הייתה בשיאה. אחרי זה היא חלפה קצת וזה מעניין, עוד רגע אני אחזור לנקודה הזאת. התופעה של ההיסטוריונים החדשים. ההיסטוריונים החדשים, שזו תופעה עולמית, אבל הייתה גם בישראל, כחלק מהביקורת הפוסט-מודרנית בעצם, או פוסט-ציונית, פוסט-מודרנית, פוסט, באופן כללי, תרבות הפוסט, מצביעים על זה שהמיתוסים הציוניים המכוננים, או המיתוסים היהודיים, המכוננים הם מיתוסים, הם לא באמת דברים שהיו. לכן יש כל מיני מחקרים שמסבירים שטרומפלדור קילל ברוסית ולא אמר טוב למות בעד ארצנו, או כל מיני דברים, הטבח בטנטורה, וכל מיני דברים, או שכן היה או שלא היה, אבל בסדר, הם מוכיחים על כל מיני סיפורים שעליהם אנחנו בונים את התשתית המחשבתית שלנו, הן היהודית והן הציונית, הם טוענים שזה לא היה ולא נברא. זה סיפור, ומחקרים היסטוריים, מפרסמים מאמרים וכו'. הקיצוניים שבהם כמובן אפילו לא טוענים לנכונותם העובדתית של המאמרים שלהם, כי בעצם טוענים כנגד המושג נכונות עובדתית. אז זה בכלל לא, הם איבדו לחלוטין את שאלת הקריטריונים. זאת אומרת, אין קריטריונים, אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה והכל בסדר. ואנחנו מכירים, עשו אפילו ניסויים על פרסום של מאמרים אקדמיים בתחומים שונים, ומאמרים כאלה עברו, בעשרות, מאמרים של נונסנס, גמור, שאנשים שכתבו אותם עשו צחוק מהמערכת רק כדי להראות שהם בעצם איבדו לחלוטין את היכולת לבקר מאמר, כי אין להם קריטריונים. אז כל מיני מאמרים שפשוט כתבו נונסנס מוחלט, עברו בקרה אקדמית ופורסמו לכתבי עת אקדמיים. יש איזה ניסויים מעניינים, כתבתי את זה גם באתר על חלק מהמקרים האלה, יש עוד מקרים. בכל מקרה, אבל אני לא מדבר על הקיצוניות הזאת, אני מדבר על דברים על התופעה שנקראת ציונים פוסט-ציונים, היסטוריונים פוסט-ציונים או פוסט-מודרניים, שבחלקם לפחות כן עושים עבודה היסטורית ומנסים להראות שהסיפור או הסיפר, כן, הציוני, הוא לא באמת נכון עובדתית. טרומפלדור, נדבר על טרומפלדור. טרומפלדור קילל ברוסית, לא אמר טוב למות בעד ארצנו. אם הוא בכלל היה. אז השאלה שהטרידה אותי, כשראיתי את הדברים האלה, זאת השאלה, למה זה חשוב להם? מה שהיה משותף להיסטוריונים הפוסט-ציוניים, זה שהייתה להם תפיסה לא ציונית. ברמה אידיאולוגית, לא היסטורית. היסטוריוגרפיה לחוד וערכים לחוד. כן? אז ברמה הערכית הם היו לא ציונים. טוב, זה בסדר, ויכוח אחד. למה זה קשור למתודולוגיה ההיסטורית שלך? זאת אומרת, למה חשוב לך להראות שטרומפלדור קילל ברוסית אם אתה פוסט-ציוני? האם אתה לא יכול להיות פוסט-ציוני אם טרומפלדור אמר טוב למות בעד ארצנו? או להפך, אם טרומפלדור קילל ברוסית אני לא יכול להיות ציוני נלהב? למה לא? הרי המיתוס של טרומפלדור לא נבחן דרך השאלה האם הוא היה אמת עובדתית. יכול להיות שהוא היה, אבל זה לא התפקיד שזה משחק אצלנו. התפקיד שהוא משחק אצלנו זה תפקיד מיתי. זה תפקיד מחנך. עכשיו, גם אם טרומפלדור לא היה ולא נברא, או שהיה וקילל ברוסית, או לא משנה, מה שלא יקרה. מה הבעיה? אני משתמש בסיפור המיתי הזה כדי לחנך אנשים, נוער, תלמידים, לא משנה, בכל רמה שלא תהיה. ובמובן הזה, מה אכפת לי אם הסיפור הזה היה או לא היה? למה שאלת המיתוס, למה המיתוס הזה נבחן דרך השאלה האם הוא אמין עובדתית? למה זה חשוב? ואתם כפוסט ציונים או פוסט מודרניים צריכים להיות הראשונים שמסבירים לי את זה. אתם עצמכם הרי נושאים את דגל הניתוק של המיתוס מהעובדות. נו, אז למה כל כך חשוב לכם להוכיח היסטורית שהסיפורים המכוננים של התנועה הציונית הם בדיות? למה זה חשוב? אם הם לא היו בדיות, אז מה? עדיין אתה יכול להיות פוסט ציוני. ואם הם כן בדיות, אני עדיין יכול להיות ציוני נלהב, וכל הסיפורים הם בדיות, אז מה? הרי אין קשר, מיתוס מחנך, יש לו תפקיד ספרותי, חינוכי, תרבותי, הוא לא ספר היסטוריה. אתה לימדת אותי את זה, אתה כן הפוסט ציוני או פוסט מודרני, אתה לימדת אותי את הדבר הזה. אז אם אתה מלמד אותי את הדבר הזה, למה אתה משקיע את כל האנרגיה שלך אחרי זה, כדי לעשות עבודה היסטורית ולהראות לי שאני לא צודק עובדתית? למה זה חשוב לך? אני לא מדבר על השאלה אם אתה צודק.
הם צריכים פרסום ופרנסה.
מה?
הם צריכים פרסום ופרנסה, מה לא ברור בזה?
בסדר, אוקיי, אז זה לקחת את זה למקום נמוך. אנחנו יכולים, זאת אומרת, להסביר, אפשר להסביר כל אחד במקומות נמוכים, אם מתאמצים, זה לא בעיה. וזה גם במידה מסוימת אולי נכון. אבל אני עדיין חושב שיש פה גם איזושהי נקודה שהיא נקודה אמיתית.
רב.
עניין ציני של חיפוש פרנסה, למרות שאולי גם הוא מעורב שם, אלא יש פה כנראה משהו אמיתי, זאת ההנחה שלי, זאת תופעה נפוצה מדי או חזקה מדי, בשביל שהיא כולה תהיה סתם עניין ציני של חיפוש פרנסה. יש פה משהו.
הרב, האם לא היה אפשר להגיד אולי, שנכון, הכל יכול להיות מיתוס, על כל דבר אפשר להגיד שהוא מיתוס, והעיקר הערך הספרותי, ובמידה רבה אנחנו מבינים שיש בזה הרבה דברים נכונים. אבל יש דברים מהותיים שהם כן חשוב, כביכול אונתולוגית, אם הם היו או לא היו. אירועים של צבל אנושי מצוים, אם הוא היה או לא היה, זה עולם אחר. זה שאתה אומר שהוא היה, אבל הוא לא היה, או גבורה, שזה הכל מאותו שדה, זה חשוב לדעת אם הוא היה או לא היה.
כלומר, מסכים, אבל לא על זה אני מדבר, אמרתי.
נניח נדבר על המיתות של, נדבר על כל אלה שמצרו את נפשם לאורך הדורות בכלל קידוש השם. ביהדות אשכנז. אז אם אני אגיד, אם אני אבוא אחד יגיד לי, תשמע, האמת שלא לא, לא אכפת לי כל כך אם היה בכלל יהדות אשכנז והם מצרו את נפשם על קידוש השם או לא. הכל אתה מבין שיש פה הבדל.
לא. אני לא מבין שיש פה הבדל. מה,
אם יש מיתוס שאנשים עשו, אבל בכלל אף אחד לא מסר, אז כל הסיפור גבורה הזה לא היה ולא נברא.
אז מה, אני רוצה לחנך אנשים על בסיס סיפור בדיוני. זה אמצעי חינוכי, אמצעי דידקטי. מה הבעיה?
אנחנו מדברים על
סיפורים בדיוניים כדי לחנך בהרבה מאוד הקשרים, לא רק בהקשר דתי.
אני יודע.
זה שולחן לסיפורים בדיוניים, אבל אני משתמש בהם כדי לחנך. מה הבעיה? למה לא?
אבל אתה
עומד... היום שהחינוך יתקבל אם מאמינים שזה נכון.
אתה אומר, זה רק שאלה פסיכולוגית.
כן.
זה כבר הצעה ראשונה לפתרון. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לי, נכון, באופן עקרוני, לא צריך לבחון מיתוסים על בסיס השאלה האם הם היו אמינים עובדתית, אבל...
אני תופס יותר.
אבל יש לזה ערך פסיכולוגי. כי אם האנשים מאמינים שזה באמת היה, אז האפקט החינוכי יהיה יותר אפקטיבי, כי אני אהיה יותר
משמעות. לא, לא, אבל אם אנחנו מדברים על גבורה, על קידוש השם, אם נניח נטען טענה קיצונית שאף אחד לא קידש את השם בשום מקרה בהיסטוריה, אף אחד לא עמד בניסיון, לא היה ולא נברא, כל זה מיתוס שלא היה, אברהם לא היה, ויצחק לא היה, ומשה לא היה, ויוסף לא היה, ואף אחד לא היה. וגם לא היו, כל הצדיקים שהיו לך היסטוריה, לא היו ולא נבראו. אנחנו מדברים על מושג שדמיינו אותו, אבל איננו. אין, לא היה. וגם, אז בכלל מי אמר שיש דבר כזה? שיש אפשרות לזה. אבל יש הבדל גדול אם אתה אומר, הייתה התגלות כביכול אלוקית בדבר הזה, או שבכלל לא היה. אז מי אמר שזה אפשרי?
אתה מערבב פה. אמרתי, לגבי ההתגלות האלוקית, לדעתי, אי אפשר להתייחס אליה כמיתוס. זה משהו אחר. אני מדבר על דברים שיש להם תפקיד חינוכי, לא תפקיד עובדתי. אם יש להם תפקיד חינוכי, אז מה אכפת לי אם הם היו עובדתית או לא? לא לרבב את שני הדברים האלה. אמרתי שיש קטגוריה, אמנם מצומצמת, של טענות שעליהן אני לא אטען שהם, לא אקבל טענה שהם רק היו מיתוס. אבל רוב הדברים, מה הבעיה? מה אכפת לי להגיד שכל המקרא לא היה ולא נברא?
כשהייתי ילד היה ספר בשם צלש. כשהייתי ילד היה ספר בשם צלש. שתיאר גבוהת על כל אנשים. עכשיו, אם אני בא ומחנך ילד על זה, והוא קורא, והוא מאוד מתפעל מאלבז ומכל האחרים, ואז אני אומר לו, תשמע, האמת שלא היה ולא נברא, זה סיפור שאני אגיתי ב...
אתה חוזר לפסיכולוגיה, אז אמרתי.
לא, לא, אבל אני שואל אם זה רק פסיכולוגיה, או שהוא אומר, רגע, פה השתנה משהו מהותי.
מה משהו מהותי?
כי כשאתה אומר שיש אפשרות של...
זה הכל. לא, אבל... זה פחות אפקטיבי, אם זה לא היה.
לא, אני חושב שזה מסתיים במה שהרב אמר על ההתגלות. אם אני אומר שלא היו אנשים כאלה בכלל, שאין אפשרות של אנשים כאלה, אז זה בעצם...
לא שאין אפשרות, שלא היו. לא, אל תגיד לי אין אפשרות. אין אפשרות זה החלטה שלך. אבל לא היו. אני רוצה לחנך את הילד שלי שהוא יהיה הראשון, שהוא כן יעשה את זה. אז אני משתמש בסיפורים בדיוניים כדי להמריץ אותו לעשות את זה.
אבל יש הבדל אם עומד מולו אלבז מציאותי שהיה פעם ועשה את הדבר, או שלא היה ולא נברא, ואני...
זה טענה פסיכולוגית, זה ההבדל הפסיכולוגי. זה ההבדל הפסיכולוגי, זה הכל, אה ותו לא. מה שאתה רוצה לומר, מה שאלו גם קודם, שיכול להיות שזה חשוב לעניין האפקטיביות הפסיכולוגית. זאת אומרת, החינוך הזה יהיה יותר אפקטיבי, אם באמת הסיפור הזה, הילד יאמין שהסיפור הזה היה.
אני חושב שזה גם אדם לעצמו, זה לא דווקא אדם לאחרים, ולא לחנך.
גם לעצמו, זה לא חשוב. אם אתה מאמין, אז זה עדיין פסיכולוגיה. אז הטענה בעצם, מה שבעצם המסקנה שעולה מזה, אם אני מקבל את ההסבר הפסיכולוגי, המסקנה שעולה מזה זה שאל תגיד למתחנך שזה לא היה. זה הכל. אבל אין שום זיקה, זאת אומרת, זה שאני צריך את זה לצורך החינוך, זה לא טיעון לטובת העובדה שזה היה. זה שני דברים שונים לגמרי. ולכן זה לא באמת פותר את הבעיה. גם אם צודקים שהאפקט החינוכי או הפסיכולוגי חזק יותר אם זה היה, זה לא טיעון לטובת העובדה שזה היה. בסדר, אז מה לעשות? אז אני עכשיו במצוקה חינוכית, כי המיתוסים שעליהם אני רוצה לחנך הם לא היו. אז אני צריך לעבוד יותר קשה חינוכית. ובגלל זה אני עכשיו אחליט שהם כן היו. הם לא היו אבל עובדתית. אז מה, בשביל הפסיכולוגיה אני אחליט שהם כן היו? אז הנה השקר. אז הנה בדיוק מה שאני עושה, אז אני משקר, אני אומר שהם היו, כדי שהחינוך יהיה יותר אפקטיבי, והכל בסדר.
עוד 100 שנה שידברו על השואה. עוד 100 שנה כשידברו על השואה. לרב לא מרגיש שיש הבדל אם תלמדו את זה כאירוע היסטורי אמיתי, או כסתם משהו סיפורתי.
אתה חוזר שוב ושוב לאותה שאלה, אבל אני אחזור שוב ושוב לאותה תשובה. כן, לא מעניין אם זה היה. לא מעניין. הטענה, אלא אם כן פסיכולוגית, שזה אני מוכן לקבל, שזה עובד יותר חזק אם זה היה. כמו ההבדל בין סרט שמבוסס על סיפור אמיתי לסרט בדיוני. מבחינתי סרט שמבוסס על סיפור אמיתי הוא יותר חזק. איכשהו זה עושה לי משהו אם אני יודע שהדברים האלה היו. אבל בסדר, זה שאלה פסיכולוגית. ברמה העקרונית זה לא, זה כשלעצמו לא טיעון לטובת העובדה שזה היה. או במילים אחרות, אני אנסח את זה ככה. אם שני הצדדים גם הפוסט-ציונים וגם הציונים מתווכחים על השאלה העובדתית, אז יש פה משהו שהוא בעייתי, בעיקר מצד הפוסט-ציונים. ושהם היו אמורים להגיד, יכול להיות שעובדתית זה היה, אבל אנחנו תפיסתית מתנגדים לציונות. עכשיו, אם הם רוצים שזה גם יהיה אפקטיבי חינוכית, או להחליש את האפקטיביות של החינוך הציוני, אז בסדר גמור. אבל למה, איך קורה שהם תמיד מצליחים גם? זאת אומרת, שהמחקר ההיסטורי אכן מוכיח שבאמת זה לא היה. יש פה איזושהי קורלציה מאוד בעייתית בין הממצאים העובדתיים לבין תפיסות העולם. אגב, לשני הצדדים. וזה אומר דרשני. אני אראה את זה מכיוון אחר. תראו, יש בתשובת הרשב"א, מופיע, יש תשובה ארוכה, או כמה תשובות אפילו ארוכות, לגבי ידעיה הפניני. זה תלמיד של בעל ההשלמה, שהוא וחבורתו היו אלגוריסטים. זאת אומרת, הם התייחסו לסיפורי המקרא כאלגוריות. כן, אברהם ושרה זה בעצם לא אנשים שבאמת היו, אלא זה משל לחומר וצורה. זה מושגים פילוסופיים. אוקיי? וכן הלאה. זאת אומרת, הם תפסו את המקרא בתפיסה אלגוריסטית. זה היה פילון עוד לפניהם, וכן הלאה. זאת אומרת, יש מסורת אלגוריסטית כזאת שלה לגבי המקרא. עכשיו, הרשב"א הוציא חרם כנגד התפיסה הזאת. והוא אומר שהחרם הוא שלא ללמוד פילוסופיה עד גיל 25, משהו כזה, כי הפילוסופיה מבלבלת את האנשים. עכשיו, מעניין שאגב שהוא לא עשר לגמרי, אלא רק עד גיל 25. בכל מקרה, השאלה, מה החרם הזה של הרשב"א רצה להשיג? או למה בכלל הרשב"א היה מוטרד מהתופעה הזאת? עכשיו, נגיד אפילו שהרשב"א חושב שהאירועים במקרא באמת היו, וידעיה הפנינית טועה, עובדתית, זה עדיין לא מצדיק להחרים אותו. יש ויכוח, טעות, אוקיי. מה, בית שמה יחרימו את בית הלל בגלל שהם טועים, או להפך? יש לכם ויכוח, תתווכחו. תצליחו לשכנע טוב, לא תצליחו לשכנע גם טוב. מה אתה מחרים? אם הוא מחרים, זה אומר שהוא רואה פה איזשהו ויכוח לא לגיטימי. לא סתם ויכוח של בין שתי עמדות. זה דבר אחד. דבר שני, זה, העובדה שהחרמת, מה זה, אתה באמת חושב שאני אבטר עכשיו על התפיסות שלי כי החרמת אותי? זה מה שאני חושב, מה אתה רוצה שאני אעשה? אם אני לא מאמין שהאירועים האלה היו, אז מבחינתי הם לא היו, אז אתה מחרים אותי, אז עכשיו אני מוכרע. מה אתה רוצה, עכשיו בגלל שהחרמת אותי אני אאמין שהם כן היו? שאלה איך אני תופס את העובדות? אם אני תופס את העובדות כך, מה מועיל החרם הזה? זה שאלה שאין לי עליה תשובה. טוב, יכול להיות שזה חרם שנועד לטיפשים, אני לא יודע. אלה שמתרשמים מחרמות. אבל השאלה הראשונה היא באמת שאלה מעניינת. למה זה היה כל כך חשוב לרשב"א? ואתם רואים שהשאלה הזאת היא בעצם שאלה מאוד דומה לשאלה שהעליתי ביחס לפוסט-ציונים. כי בעצם מה שאני מציע לרשב"א, אני אומר לו, עזוב, תתייחס למקרא כמיתוס מחנך. אז הוא לא היה. אבל ידעיה הפניני מחויב לכל מה שכתוב במקרא. ההלכות והסיפורים, והוא ילמד את הילדים שלו את הסיפורים, הכל הוא חי בדיוק כמוך. חוץ מנקודה אחת קטנה. שהוא לא חושב שזאת הייתה עובדה היסטורית. וזה הכל, מכאן ועלה, הכל הוא בדיוק אותו דבר. מזכיר לי שבמדעי המוח היום יודעים שכאשר אנחנו מדמיינים סיטואציה או אדם כלשהו מול העיניים, מה שפועל אצלנו בראש זה בדיוק אותם נוירונים שפועלים כאשר האדם הזה באמת נוכח לי מול העיניים. יש הבדל קטן אחד שנותן לי רמז שזאת תמונה אמיתית שעומדת לי מול העיניים, וכאן זו תמונה דמיונית שאני מדמיין לעצמי בתוך ראשי, בתוך הכרתי. אבל זה מין איתות מהצד. התמונה עצמה מוחזקת על ידי אותו אוסף נוירונים בדיוק. אוקיי? אז אם אני אגיד, אם אני אשם את זה עכשיו על הפוסיונים או על החרם של הרשב"א, בעצם אני אומר, מה הבעיה? המקרא יפעיל בדיוק את אותם נוירונים, יחנך בדיוק באותה צורה, ייצור את אותה מחויבות, הכל אותו דבר, רק בצד לא יהיה את האיתות שזה באמת היה. אלא זה מיתוס מחנך, אבל לא סיפור היסטורי. עובדה שיש אנשים שחשבו ככה, הרמב״ם על הסיפור של המלאכים ואברהם או החלומות, הוא או סיפורים כאלה, הוא אמר שזה בעצם חלום, זה לא באמת היה במציאות. וזה לא מפריע לו, הוא לומד את הפרשה הזאת, הוא מחנך עליה, הכל בסדר, אבל זה היה חלום. אז אפשר להגיד, זה אפילו לא חלום, זה יצירה ספרותית של כותב המקרא. זה אפילו לא היה חלום של מישהו, מה ההבדל? לא רואה הבדל עקרוני בין האמירה הזאת לאמירה הזאת. אגב, ידעיה הפנינים והאלגוריסטים באמת מסתמכים על הרמב״ם. רק לקחו אותו צעד אחד הלאה, אבל הם הסתמכו על התפיסות האלה של הרמב״ם. בכל מקרה,
אני חושב שהחרם הזה הוא די, יש לו היגיון. הרי בסופו של דבר העם מורכב מכל מיני רמות השכלה או תפיסה או יכולת הבנה וכו' וכו'. אז ברגע שיקבלו, יהיו אנשים שיפיצו איזה מין תיאוריות כאלה, אז חלק, לפחות רמה מסוימת של אנשים, זה ככה, זה הכל שטויות, עבדו עלינו.
אז אתה חוזר על תזה הפסיכולוגית בעצם.
כן, כן, נושא החינוכי, ודאי. אז הם רוצים להחרים.
הפסיכולוגית של המיתוס המחנך היא יותר גבוהה אם המיתוס הזה הוא באמת היה, עובדתי.
כן, אבל שאלנו, אמרנו למה צריך חרם.
אתה חוזר על תזה הפסיכולוגית.
כן.
בגלל התזה הפסיכולוגית.
ודאי, ודאי.
אותה שאלה ואותה תשובה.
אז לא, אני אומר, שאלה אני... למה הוא רצה לאחר.
אמרתי, כן, אני מסכים. אוקיי. התזה הפסיכולוגית מיישבת את השאלה להיסטוריונים החדשים אולי, וגם על הרשב"א. אבל צריך להבין שהתזה הפסיכולוגית היא צורך. היא לא טיעון עובדתי. עכשיו, אם נגיד שהאמת היא שהמקרא לא היה, אז זה שיש צורך חינוכי להניח שהוא כן היה, זה לא הופך את העובדות. אם עובדתית הוא לא היה, אז הוא לא היה. זאת אומרת, הצורך החינוכי הוא לא טיעון מהותי או רלוונטי או ענייני לגבי העובדות.
נכון.
ולכן אם מישהו חושב שזה לא היה, זה שיש לך צורך חינוכי, מה אתה רוצה ממני? בסדר, אבל זה מה שאני חושב, תשכנע אותי, זה היה מצוין. לא תשכנע אותי, זה מה שאני חושב, מה אתה רוצה ממני? אני מבין שאתה יכול, אתה רואה שיש איזה כל מיני השלכות בעייתיות. גם אני רואה שזה השלכות בעייתיות, אבל מה לעשות? זה בעיניי האמת, זה מזכיר לי, אחרי רצח רבין, אז היה כל מיני, היו כל מיני קולות בציבור, שאמרו, הנה תראו לאיפה אמונה דתית יכולה להוביל אנשים. לפעולות פנאטיות, לרצח ראש ממשלה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז יצא לי לדבר עם אנשים, אז שאלתי אותם, תגידו, מה אתם מצפים שאני אעשה עכשיו כתוצאה מהטיעונים האלה? להפסיק להאמין? בגלל שזה מסוכן וזה יכול להביא לרצח, אז לכן מה? עכשיו אני צריך להפסיק להאמין באלוקים, עכשיו הוא לא קיים? בגלל זה? מה הקשר לעובדות? אני אומר שעובדתית הוא קיים, ועובדתית או ערכית ציווייו מחייבים. זה מה שאני חושב. עכשיו, אתם אומרים, המחשבות האלה יש להם השלכות מסוכנות. אוקיי, אז אני צריך לחשוב איך למנוע את ההשלכות המסוכנות. אבל אתם לא יכולים להכפיף את מה שאני חושב ברמה העובדתית לסכנות הצפויות ממה שאני חושב. אתה לא יכול לתבוע ממני לא להאמין כי זה יוצא מסוכן. או להגיד לי, אם אתה מאמין, שים לב, זה יכול להיות מסוכן, תדאג לטפל בסכנות או למנוע את הסכנות. ואתה לא יכול לדרוש ממני לא להאמין בגלל זה. בדיוק אותו דבר אני טוען כלפי הרשב"א. מה אתה רוצה? שידעיה הפניני יאמין שזה היה ונברא, למרות שהוא לא באמת מאמין שזה היה ונברא, כי אחרת נפגעת האפקטיביות החינוכית. איזה מין דרישה זאת? אני רוצה לומר, כנראה, אולי זה מה ששמואל רצה להגיד קודם, אני עצרתי אותך כי זה כבר חזר על עצמו, אבל אני רוצה עכשיו לחזור למה ששמואל אמר קודם, ואולי זה מה שאתה התכוונת. כנראה, ואני אומר קודם כל, עובדתית, כנראה ששני הצדדים חשים, שאם המיתוס הזה הוא מיתוס אפקטיבי, והוא פועל, והוא תקף, והוא נכון לחנך על פיו, אז הוא כנראה גם היה. זאת אינדיקציה לזה שהוא היה. האפקטיביות החינוכית היא לא רק פסיכולוגיה. האפקטיביות החינוכית היא ביטוי לזה שכנראה, לפחות גרעין מסוים או מסגרת כלשהי, הייתה ונבראה, היסטורית. אם זה לא היה כך, אז האפקטיביות החינוכית לא הייתה יכולה להיות כפי שהיא. ואת אני טוען שאין פה בסך הכל שימוש ציני בעובדות, כדי לחנך, כדי להגדיל את האפקטיביות החינוכית. יש פה אמונה פילוסופית, תרצו לומר, מטאפיזית, שאומרת שאם יש אפקטיביות חינוכית, כנראה שהיא מבוססת על משהו שבאמת היה עובדתית, היסטורית. זה מסוג של מיסטיקה כזאת. אבל רק דברים שבאמת, באמת היו, יכולים לפעול אפקטיבית ברמה החינוכית. ושוב פעם אני אומר, אני לא מדבר על כל הפרטים, אבל ברמה העקרונית יש איזושהי תכונה כזאת של העולם, לא יודע של מה, מטאפיזית, שאומרת שדברים שהיו הם פועלים, דברים שלא היו לא פועלים, לא אחד או אפס, אבל פועלים יותר ופועלים פחות. אוקיי? זה בעצם הנקודה. ולכן הרשב"א בעצם טוען לא רק שזה יפגע באפקטיביות החינוכית לחשוב שזה לא היה, אלא אם באמת המערכת מחייבת אותנו, ואם באמת אנחנו שומרים אותה אלפי שנים וזה יוצר מחויבות למערכת, אז כנראה היא באמת הייתה. זה טיעון לטובת העובדה שזה היה. זה לא טיעון אינסטרומנטלי שאומר, תראה, אם אתה לא תאמין שזה היה, אז יש לנו בעיה חינוכית. יש לנו בעיה חינוכית, צריך להתמודד איתה. אבל אתה לא יכול לשנות את האמונות שלך בגלל זה. הוא טוען טענה עניינית נגד ידעיה הפניני. אם זה אפקטיבי חינוכית, אז אתה טועה, זה באמת היה. ולכן, עדיין, אני לא מבין מה הטעם להטיל את החרם, אבל אני מבין למה הוא רצה להטיל את החרם. אמרתי, את השאלה השנייה אני לא יודע ליישב. השאלה הראשונה, אני אולי כן יכול להציע ליישב.
מבחינה לוגית, זה מזכיר קצת מבחינה לוגית את ההוכחה לכך מהתורה שצריך ללכת עם כובע, עם כיסוי ראש.
אוקיי.
הוא היה לך אברהם, התוכן שהוא הלך בלי כובע. נכון. זה אותו סוג של טיעון, הולכים ביצה בתרנגולת.
טיעון מאוד דומה, אבל הוא לא אותו טיעון.
דומה, כן.
לא אותו טיעון, בגלל שכאן אני באמת חושב שהיא משהו, זו טענה, נקרא לזה, זו טענה בפסיכולוגיה שמעידה על ההיסטוריה. אני בעצם אומר, אם בפסיכולוגיה זה אפקטיבי, כנראה שהיסטורית זה עבד. זה היה, סליחה. אוקיי? עכשיו, זו טענה, אפשר לבדוק אותה, אפשר לחלוק עליה, הכל בסדר, אבל זו טענה, אין פשוט דבר מעגלי. אני טוען טענה. אוקיי?
אז זה...
זה כמו, אני... אתה יודע, אולי שנייה אחת, רק כדי לחדד יותר, אני, יש לי, אחת הראיות לקיומו של אלוקים בעיניי, זה תוקפו של המוסר. אבל בלי שיש אלוקים, אין מוסר תקף. זאת טענתי, פירטתי אותה בהרבה מקומות. עכשיו, הרבה אנשים טוענים כנגד זה, שזה אברהם ועקוב. זה בעצם טענה אינסטרומנטלית או פרגמטיסטית, אם תרצו. אני בעצם מייצר את אלוקים כדי שיהיה לי מוסר תקף. אלוקים הוא, כן, הוא אופיום להמונים, כמו שאמר מרקס, הוא בעצם ממציאים אותו כדי לשכנע אנשים לפעול מוסרית, או לתת תוקף לכללי המוסר. וזה באמת פרגמטיזם פזוי, הייתי אומר. זאת אומרת, זה לא, זה טיעון, טיעון פילוסופי גרוע. אבל הטענה שלי היא לא כזאת, למרות שהיא מאוד דומה, וזה לכן זו אותה תשובה, זאת התשובה שאני נותן גם לך. אני לא טוען את הטענה הזאת. אני טוען את הטענה שבלי אלוקים אין מוסר תקף. זה ברור, כי בלי שיש מישהו שמחוקק, אז כל כללי המוסר הם החלטות שלי.
זה כבר קבע לי הרב שימבורסקי בשישית, כשהיינו...
שנייה, הרב שימבורסקי, נשאיר אותו רגע, תן לי רק לגמור את הטיעון. כי רוב הסיכויים שהוא אמר משהו לא נכון. אבל לא מכיר אותו, סתם אני אומר. אבל מה שאני רוצה לטעון זה ככה, הטענה שלי זה שאני מבין, אינטואיטיבית או במצפון שלי או בתפיסה המוסרית שלי, שהמוסר הוא אכן תקף. המוסר הוא מחייב. עכשיו אני שואל את עצמי אחורה, מה זה אומר אחורה? אני אומר, תראה, אם לא היה אלוקים, לא יכול להיות מוסר תקף. אבל הרי אני חושב שיש מוסר תקף. כנראה שאני מניח במובלע שיש אלוקים. זאת הטענה. עכשיו, אתם מבינים, הטענה הזאת היא לא טענה פרגמטיסטית. טענה פרגמטיסטית אומרת, תראו, אני לא יודע שיש מוסר תקף, אני רוצה שיהיה מוסר תקף. כדי שיהיה מוסר תקף, אני אמציא מושג של אלוהים, ככה אני אחנך את האנשים, ואז האנשים יתנהגו באופן מוסרי, כי אם אין אלוהים במקום הזה והרגוני. אז הטענה היא בעצם שאני ממציא את אלוהים למטרות פרגמטיות. כדי ש... פרגמטיות במובן הגבוה, זאת אומרת, שיהיה... תועלת מוסרית, לא תועלת אישית, אינטרסים אישיים שלי. אני לא טוען את הטענה הזאת, למרות שזה מאוד דומה. אני טוען טענה פילוסופית, אמיתית. אני לא ממציא אלוהים. אני מסיק מסקנה שהוא קיים, כי העובדה שאני חש בכל נימי נפשי, שיש מוסר תקף, והרי לא יכול להיות מוסר תקף בלי אלוהים. לכן כנראה התחושה הזאת מעידה שאני גם תופס שיש אלוהים. והוא מצווה עליי את כללי המוסר. אתם מבינים שהטיעון הזה הוא טיעון פילוסופי לטובת קיומו של אלוהים. אפשר עכשיו כמובן להגיד, תראה, התחושה שלך שיש מוסר תקף היא עצמה אשליה. לא, יש לנו ויכוח. אבל אם אני חושב שזאת לא אשליה, אלא זה דבר אמיתי, אז אני יכול להסיק ממנו את המסקנה שיש אלוהים. כל טיעון בנוי על ההנחות שלו, ואם אתה לא מקבל את ההנחות, לא תקבל את המסקנה. זה לא פגם בטיעון. אני אומר, אבל יש פה טיעון שהוא בנוי על ההנחה, והוא גוזר ממנה מסקנה, וזה לא פרגמטיזם. זה משהו שונה לגמרי. ולכן ההבדל הוא הבדל הדין, וזה אותו הבדל שאני מדבר כאן לגבי המיתוס. את אפשר להגיד שאני מייצר מיתוס יש מאין, אני משקר בעצם, שקרים קדושים מה שנקרא, כדי להגדיל את האפקטיביות החינוכית. זה פרגמטיזם. אבל אם אני טוען לא, ברגע שאני רואה שיש אפקטיביות חינוכית, אנשים מתמסרים למערכת, מחויבים לה, היא כבר מחזיקה מעמד אלפי שנים וכולי וכולי, אז אני מסיק מכאן מסקנה, כנראה שהתשתית העובדתית שעליה בנויה המערכת באמת הייתה, היסטורית. זה לא טיעון פרגמטיסטי, זה לא שקר קדוש, זו טענה פילוסופית, עוד פעם, אפשר לא לקבל את ההנחות וגם לא את המסקנה, אבל זו טענה פילוסופית, מי שמקבל את ההנחה יצטרך גם לקבל את המסקנה. מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שישנו... כאן אני מגיע לאפלטוניזם של העניין. בעצם הטענה שעומדת בבסיס העניין הזה, היא שכאשר אני מדבר על מיתוס מחנך, הוא יהיה אפקטיבי אם יש לו איזשהו בסיס במציאות האובייקטיבית. או במילים אחרות, אי אפשר להמציא מושגים ושהמושגים יהיו אפקטיביים. או ננסח את זה אחרת עכשיו בהקשרים של מושגים אפלטוניים, נגיד מושג הדמוקרטיה. זה שאנשים כל כך משוכנעים שמושג שערכי הדמוקרטיה הם ערכים חשובים שראוי להילחם עליהם, ומי שלא מאמין בערכים האלה הוא אדם בעייתי וצריך להילחם נגדו וכדומה, זה אומר שהמושג דמוקרטיה זה לא מושג שאנחנו קוננו אותו. זה לא מושג קונבנציונליסטי. אלא יש לו איזשהו שורש במציאות האובייקטיבית. או אם תרצו בעולם האידאות האפלטוני. ובגלל שיש לו משהו בקיום במציאות עצמה, מכאן גם האפקטיביות שלו במישור הערכי, מוסרי, פסיכולוגי, פדגוגי, לא משנה, בכל ההקשרים האלה. זאת אומרת, הטענה האפלטונית מתמודדת מול הטענה האריסטוטלית עכשיו ב, 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 באמצעות ראייה. זאת אני רוצה לטעון שאם אריסטו היה צודק, אז אי אפשר היה לחנך על הדברים האלה. או אי אפשר היה באמת, כמו שאמרתי קודם, להתווכח על דמוקרטיה, אבל גם לא להאמין בתוקפם של ערכים דמוקרטיים. כן, אם אתם הזכרתי, אני חושב את מבחן הטרד, כן, של דוד אנוך, כן, שאתה שואל ילד, ילד אומר לך, תראה, כמה טוב שאני לא אוהב טרד, כי אם הייתי אוהב טרד, הייתי אוכל אותו, וטרד זה איכס. כן, אז זה מבחן הטרד. אז כאן זה מצחיק. אבל אם ילד היה אומר, תראו, כמה טוב שאני חי במאה ה-21 ולא במאה ה-17, כי אם הייתי חי במאה ה-17, לא הייתי יודע את תורת הקוונטים ותורת היחסות. זה מצחיק באותה מידה? והיא לא. למה לא? מה ההבדל בין הטענות? ההבדל בין הטענות הם שתורת הקוונטים ותורת היחסות זה טענות על המציאות. זה אמיתות שהן נכונות אובייקטיבית. אז בהחלט יש מקום, יכול לבוא בן אדם ולהגיד מה אכפת לי לחיות במאה ה-17, לא הייתי יודע, פיזיקה לא מעניין אותי, אין בעיה. אבל אם מישהו אומר שזה כן מעניין אותו וכן חשוב לו לדעת את הממצאים החדשים של הפיזיקה, אין פשוט דבר מצחיק. ולכן הוא לא מצטער על זה שהוא לא חי במאה ה-17, כי אז הוא לא היה יודע דברים שהוא יודע היום, אין לזה שום דבר מצחיק. בטרד אין פה שום אמת אובייקטיבית, אתה לא אוהב טרד. אין משהו אובייקטיבי בטרד שלא ראוי לאהוב אותו. אז אם היית אוהב טרד, אז מה הייתה הבעיה בזה שהיית אוכל אותו? אין בזה שום בעיה. ואת ההבדל בין הטענה על הטרד לבין הטענה על תורת היחסות, זה שתורת היחסות היא אמת אובייקטיבית. היא קיימת בעולם עצמו. הטרד הוא טעם אישי, עניין סובייקטיבי. אחד אוהב טרד, השני לא אוהב טרד. אז אם אני שואל עכשיו את השאלה, כן, המבחן הזה הוא הביא אותו, דוד אנוך ניסח אותו, כדי לשאול מה תגיד כשאני אעשה את מבחן הטרד על ערכים. כמה טוב שאני לא חי במאה ה-18, כי אז הייתי משעבד אנשים שחורים. ואני חי היום, ואני מבין שזה לא בסדר, ואני נותן יחס ראוי לאנשים בלי קשר לצבע עורם, ולכן אני שמח שאני חי היום ולא במאה ה-18. האם זה מצחיק כמו תרד, או שזה נראה כמו תורת היחסות? אני חושב שאת רוב האנשים זה לא יצחיק. וזה לא עניין של חוש הומור. שונה. זה לא יצחיק אותם כי הם מבינים שזה יותר דומה לתורת היחסות מאשר לאהבה של תרד. כי זה בעצם אומר שהערכים, אנחנו לא תופסים אותם כקונבנציות פסיכולוגיות או גנטיות, לא משנה מה, שהן תוצאה של פשוט, זה הטעם האישי שלי. אני אוהב תרד או לא אוהב תרד, אני רוצה לשעבד אנשים שחורים או לא רוצה לשעבד אנשים שחורים. זה לא אותו דבר. לא לשעבד אנשים שחורים, מבחינתי זאת עובדה. שאסור לשעבד אנשים שחורים, בדיוק כמו שתורת היחסות היא עובדה. ואם לא ידעו אותה במאה ה-18, בעיה שלהם. הם לא ידעו אותה. לא כי הם חשבו אחרת. הם לא ידעו. ואנחנו היום יודעים, ואני שמח על זה שאנחנו היום יודעים. אז זה, הבאתי את זה כבר, אני חושב, והטענה היא שמבחן הטרד בעצם מראה לי שדברים שיש להם תוקף אובייקטיבי לגביי, כמו ערכים, הם נעוצים במציאות עצמה. יש משהו במציאות, למרות הקשר הנטורליסטי, יש משהו במציאות שגורם לתוקף שאנחנו מעניקים לדברים האלה. אותו דבר אני אומר על המיתוסים. הערכים הדתיים, התפיסות, האמונות הדתיות, כנראה האפקטיביות שלהם נובעת מהעובדה שיש איזושהי תשתית עובדתית בבסיס הערכים האלה, שעליהם היא בנויה. ולכן להגיד שכל המקרא לא היה ולא נברא, זה הכל מיתוס מחנך, מעבר לשאלה עד כמה זה אפקטיבי חינוכית, ויש לי קשיים חינוכיים. קשיים חינוכיים צריך להתמודד, אבל זה לא אומר כלום על המציאות. אני רוצה לטעון שהאפקטיביות שזה נשאר לאורך הדורות, ואנשים תופסים שזה מחייב אותם, ומוסרים את נפשם, וכל מיני, ומגנים את מי שלא עושה את זה, תופסים את זה כדבר נכון. זה לא תרד, זה תורת היחסות, או שיעבוד של שחורים. אז זה אומר שיש פה משהו במציאות האובייקטיבית, שהוא הבסיס לכל המערכת הזאת, וזאת תפיסה אפלטונית. זאת אומרת, היחס שלנו למיתוס הוא הוויכוחים שלנו, האם טרומפלדור קילל ברוסית או אמר טוב למות בעד ארצנו, מעידים על זה שאנחנו בעצם אפלטוניסטים. אנחנו בעצם לא תופסים את מערכות הערכים שלנו כמשהו שהוא קונבנציה. אריסטוטלית, אנחנו בעצם מסכימים בינינו, ואנחנו הולכים על זה, לא, זה נובע מאיזשהו מקום במציאות עצמה, לכן זה מחייב, לכן יש לדבר הזה תוקף, ובמובן הזה זה אישוש נוסף לאפלטוניות כנגד האריסטוטליות. עכשיו אני רק אפתח את מה שאני הולך להמשיך אחרי זה, אני עדיין נמשיך קצת בסדרה הזאת הלאה, אנחנו יוצאים לבין הזמנים עכשיו, אז אני רק אקשור את זה לפעם הבאה. דיברתי על השחורים, כן, שיעבוד של השחורים במאה ה-18, וכמה טוב שאני חי היום שאני לא עושה את זה, וזה מביא אותי להשלכה השנייה של האפלטוניות. ההשלכה הראשונה הייתה, מה המשמעותם של ויכוחים על הגדרות של מושגים? וטענתי שוויכוח על הגדרה של מושג מעיד על אפלטוניות של שני הצדדים הם אפלטוניים. יש אחרת לא היה טעם מתווכח. בעולם אריסטוטלי אין מה להתווכח, זה מילון אחר, וזה הכל. זה ההשלכה הראשונה. ההשלכה השנייה היא השתנות של מושג. לא ויכוח, אלא השתנות. ואת יכול להיות מושג שיש לו משמעות בזמן מסוים, ובדור מאוחר יותר יוצקים לתוכו תוכן אחר. עכשיו, בעולם אריסטוטלי, תהליך כזה לא אפשרי. למה? כי המושג אינו אלא אוסף התכונות שמגדירות אותו. ברגע שאתה שנה את אוסף התכונות, פשוט מדבר על מושג אחר, זה לא שהמושג עבר שינוי. אולי המונח הלשוני עבר שינוי, אבל לא המושג. המושג זה אוסף התכונות. אם אתה עכשיו מכניס לתוכו תכונות אחרות, אתה פשוט מדבר על מושג אחר. לעומת זאת, בעולם אפלטוני, המושג יכול לעבור שינוי. למה? כי בעולם אפלטוני, המושג הוא לא אוסף התכונות. המושג הוא הדבר שאלה התכונות שלו. עכשיו, יכול להיות שתכונותיו ישתנו עם הזמן. ולכן בעולם אפלטוני, אפשר לדבר על שינוי של תכונות של מושג. אני אביא דוגמה רק כדי להבהיר על מה אני מתכוון ולמה זה רלוונטי. תחשבו על הוויכוח בשאלת ההגדרה מיהו יהודי. אוקיי? אז העולם הדתי רגיל להגדיר יהודי מי שנולד להם יהודיה או שהתגייר כהלכה. זו ההגדרה האתנית. מה ההגדרה התוכנית, המהותית? מי שמחויב להלכה נגיד. אני חושב שזאת ההגדרה ואין בלתה, אבל אז אפשר להתווכח. בוא נגיד כרגע שזאת ההגדרה. מה מציעים אנשים שרוצים להגדיר יהדות חילונית? יש כאלה שרוצים להגדיר יהדות חילונית. הם רוצים להציע שיהדות היום זה משהו אחר. זה לדבר עברית, לקרוא עמוס עוז, לשרת בצבא, לא יודע מה, ולדאוג לעם ישראל. בסדר? זה נקרא יהודי במובן חילוני כלשהו. אתה שואל אותו, למה אתה משתמש במונח יהודי? תשתמש במונח ישראלי, במונח יקום פורקן, או במונח מנשמיה. זאת אומרת, למה אתה לוקח את המונח יהודי? המונח יהודי יש לו כבר תוכן מוגדר לאורך של הרבה דורות. תשתמש במילה אחרת. למה חשוב לו להשתמש במונח יהודי ולהתווכח עליו? כיוון שהוויכוח הזה בעצם מעיד שהמונח יהודי מבחינתו הוא אפלטוני ולא אריסטוטלי. יש מונח כזה. והוא טוען שהמאפיינים של המונח, שפעם היו מאפיינים דתיים, היום השתנו. אבל זה עדיין אותו מונח. אותו מושג, לא אותו מונח, סליחה. אותו מושג. למרות שהמאפיינים השתנו. עכשיו, אם המושג היה אוסף המאפיינים, אז איך אתה יכול להגיד שזה אותו מושג? הנה, מאפיינים שונים, זה אומר מושג שונה. ברגע שאתה טוען שתוכן של מושג השתנה, אתה בעצם טוען טענה אפלטונית. שימו לב, עוד פעם, נגד האינטואיציה. האינטואיציה הראשונית אומרת, טוב, אם תוכן של מושג יכול להשתנות, אז זה אומר שאין לו תוכן אמיתי, אנחנו אריסטוטלים. זה הכל הסכמות. זה בדיוק הפוך. בגלל שתוכן של מושג משתנה, ואתה עדיין תופס את זה כאותו מושג, רק שהוא עבר שינוי, לא מושג אחר. באיזה מובן זה אותו מושג? אם המושג היה רק אוסף המאפיינים שלו, אז זה לא אותו מושג, המאפיינים הם שונים. על כורחך, שאם אתה טוען שהמושג השתנה, זה אומר שהמושג אינו אוסף המאפיינים, אלא הוא משהו, אידאה אפלטונית, שאלה המאפיינים שלה. אבל המאפיינים אולי יכולים להשתנות עם הזמן. להתווכח, כן או לא, אבל עצם קיומו של הוויכוח, או עצם קיומה של הטענה הזאת, בעצם זה עדות לאפלטוניות. אז כמו שאני אומר שיש ויכוח על הגדרה של מושג, זה עדות לאפלטוניות, גם טענה להשתנות תוכנו של מושג, גם היא בעצם מחביאה או נושאת בחובה תפיסה אפלטונית. זאת בעצם הטענה. עכשיו לזה אני אכנס בגישה הבאה שכבר תהיה באלול, אנחנו יוצאים לבין הזמנים, נכון איצ'קו?
יש, כן, הנושא הזה של העבדות מול ה... זה של פופה, איך זה נקרא, האוכל הזה. בקיצור, תרד. אני לא מדבר אם זה מצחיק יותר ממה מצחיק, אבל לדעתי הטיעון הוא דומה. זאת אומרת, לא מבחינת ההומור, מבחינת העובדות. כשאני, כמו שיש סתירה לכאורה בעניין הטרד, הרי גם אם אני אומר, חבל ש... מזל שלא נולדתי לפני כמה מאות שנים, בגלל שהטיעון הזה הוא טוב מאוד, הוא לא מצחיק. למה? כי בכל רגע נתון, אני מפסיד דברים שיהיו בעוד 100 שנה, אז מה אתה מבסוט כל כך? בסדר, אז היום אתה יודע מה שלא ידעו לפני 100 שנה.
ממש לא טענה. אני מבסוט במאה ה-18, אבל הנה חינם, במאה ה-25 הייתי עוד יותר רוצה לחיות.
אז אני כן, נכון, אז אני תמיד גם צריך
להצטער. לא, כל בסדר, אבל לא בטרד. אני
צריך להצטער.
בטרד אין פה התקדמות, באמת. טרד זה או שלא, טרד או שלא, מה זה משנה? אין פה אמת אובייקטיבית.
נכון, אמרתי, זה לא אותו סוג של הומור. אני אומר רק ש...
לא, לא סוג של הומור. ההומור הוא אינדיקציה להבדל פילוסופי.
בקשר לזה שאנחנו דוחים את הטיעון. בקשר לזה שאנחנו מתייחסים בזלזול לטיעון. אני אומר, זה גם פה וגם פה יש איזה באג. פה הבאג הוא שאם לא הייתי...
אין שום באג בטיעון על שיעבוד של שחורים. אתה אומר שבמאה ה-25 אני אהיה עוד יותר מוסרי. הלוואי, אז חבל שלא נולדתי במאה ה-25. אבל אני שמח שלא נולדתי במאה ה-18. זה שאני שמח שיש לי מיליון דולר, זה אומר שלא הייתי שמח אם יהיה לי 10 מיליון. הייתי עוד יותר שמח. אבל זה, אני לא יכול להגיד שאני שמח מזה שיש לי מיליון דולר. למה זה באג?
כי אנחנו מדברים על משהו אבסולוטי, שטוב לי שלא בעידן הזה. אז אני אומר, העידן הזה נכון יותר מזה, אבל פחות ממשהו.
אני לא מדבר על משהו אבסולוטי, אני מדבר על משהו יחסי. היחסיות היא אבסולוטית. אבסולוטית יותר טוב ממה שהיה במאה ה-18, אבל זה לא יותר טוב ממה שהיה במאה ה-25.
לעניין האין אלוהים במקום, שימבורסקי, אז זה היה לנו בזמנו שיחות נפש. בקיצור, אז יש פה שתי בעיות בעניין הזה. קודם כל, אני חושב שאפילו פה במסגרת הזאת הזכרנו לא פעם שהדת או האמונה והמוצר זה לא אותו דבר, לא בהכרח שכל... כך שלהביא הוכחה שאחרת לא היה מוסר...
בזה שסימבורסקי טועה, הוא טועה. אני מסכים לדעת. אם אין אלוהים במקום הזה והרגוני בתפיסה הפשוטה, זה טענת עובדה שאומרת שבציבור דתי או אדם דתי מתנהג טוב יותר מאדם חילוני. עובדה לדעתי לא נכונה. או. בטח לא בהכרח. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על השאלה, אני טוען טענה אחרת. שבעולם דתי יש תוקף לערכי מוסר, ובעולם חילוני אין תוקף לערכי מוסר. זה לא אומר שהאדם החילוני יתנהג באופן לא מוסרי. הוא יתנהג באופן מוסרי כמוני, רק הוא יהיה לא עקבי.
כי מה גורם לנו לחשוב את זה? כי בסופו של דבר, אם אני עומד באיזשהו מקום ויכול לגנוב, או לעשות משהו לאלקה, ואני בוודאות, בוודאות לא יתפסו אותי.
לא.
למה שאני לא אעשה את זה?
לא, זה שימבורסקי, זה לא אני. אני לא. זה סוג הטעויות המוטעות, אני מסכים לגמרי. זה שטויות.
אז למה
בן אדם על זה? למה השאלה לא מה יגרום לי להתנהג מוסרית, אלא מה נותן תוקף לערכי המוסר, גם אם אני לא אציית להם. למה צריך לציית להם? לא למה אני אציית להם בפועל. ההסבר הזה שאם יש אלוהים אז יש שוט, ולכן אני אציית, זה הסבר למה אני אעשה זה בפועל. אני לא שואל את השאלה הזאת. אני שואל למה צריך לעשות את זה.
מי זה צריך?
שאלה אחרת
לגמרי,
שאלה פילוסופית.
האדם זה מול עצמו, מה זאת אומרת צריך? מול עצמו. סיבה הוא עושה את זה. האם מסיבה שיש את זה משהו עליון, או בגלל שיש לו אולי איזה תכונות כימיות במוער, לא יודע מה, לא יודע מה, משהו גורם לו, למרות שאף אחד לא יתפוס אותו ולא יד.
אז אתה רלטיביסט מוסרי ואני לא. מבחינתך זה באמת כמו טרד.
אני עושה כמו סימני שאלה, אני לא יודע.
אני חושב אחרת.
טוב.
אוקיי.
הרב, ההוכחות שהרב הביא היום לפלטוניות, הם כולם לגמרי בעיניי ממש נכונות כשהם נוגעות לעניינים נורמטיביים. בסוף זה מתורג, המושגים מתורגמים למשהו נורמטיבי. והמוסר הוא עניין נורמטיבי, ואלוקים זה עניין נורמטיבי. ובסוף, באמת, אומרים, התוקף של המוסר וכל זה, זה באמת מחייב קיומו של משהו כביכול אובייקטיבי, משהו שהוא קיים באמת. הוא לא, שהקיום שלו הוא הכרחי. אבל מעבר לזה, מעבר לאותו אלוקים, מעבר לכל החובה המוסר הנורמטיבית, כל שאר הדברים הם בהחלט יכול להיות שפעם דיברו על שדים, והיום אנחנו מדברים על חיידקים, ואף אחד לא מנסה לשכנע את השני, מה שחזל התכוונו, אז נשנה את המושג. זה באמת לא משנה.
לא, אני מסכים לזה שיש הבדל, אני עדיין טוען, אבל למרות ההבדל, גם כאן זה מתקיים. את הטענה שלי זה שטרומפלדור, אם טרומפלדור היה מקלל ברוסית, זה כנראה לא באמת היה לו את האפקטיביות החינוכית שיש לו. ולמה? זה שטרומפלדור מימש איזשהו סוג של ערך, הערך הזה יש לו קיום בעולם האידאות. וכיוון שכך, אז זה אפקטיבי גם לגביי. זאת בעצם הטענה.
אני מסכים. אם היה אירוע של טרומפלדור,
העובדות שלי,
כמו שהרב דיבר על המוסר שאנחנו לא חולקים, אז אני חושב שגם טרומפלדור, אם הוא עשה את המעשה, מבחינתי זה תביעה מסוימת. והתביעה הזו אני מרגיש שהיא אמיתית.
על זה דיברתי.
הרב, אפשר כמה שאלות?
זה משפיע עליי, אני אגיד יותר מזה, יש פעולה קלאסית בבני עקיבא, אני שמעתי את זה לפחות פעמיים, על, כן, שחנה ושיבת בניה, האם ושיבת בניה, חנה זה מופיע באיזשהו מקור, לא יודע בדיוק, לא ברור למה זה חנה, אבל האם ושיבת בניה, שהקריבה את שיבת בניה שם עם היוונים, אז היא בסוף את הבן הקטן שלה, לפני שהוא מוסר את נפשו, אז היא אומרת לו, כשאתה עולה למרום, תלך לאברהם אבינו, ותגיד לו, אתה הקרבת בן אחד, אני הקרבתי שבעה בנים. אתה ניסיון, כי בסוף הוא לא הקריב את יצחק, ואני מעשה, אצלי הם בפועל הוקרבו. במילים אחרות, יש פה בעצם טענה, אני יותר צדקת ממך, אני הקרבתי יותר ממך. ואז השאלה ששואלים תמיד בבני עקיבא, אז למה אנחנו מחנכים על אברהם אבינו ולא על חנה ושבעת בניה? היא הרי מרטירית יותר גדולה ממנו. אז הטענה שטוענים שמה, זה ש... כן, זה ראיה ממדריכי בני עקיבא, הטענה
שטוענים
שמה, זה שאחרי שאברהם אבינו עשה את זה, בעצם הוא איכשהו הוריד לעולם את היכולת הזאת, או את הכוח הזה של למסור נפש על קידוש השם, אז עכשיו זה כבר יותר קל. ולכן בעצם זכות הראשונים היא עדיין בעצם שלו. טוב, אפשר לנסח את זה בצורה פחות מיסטית או יותר מיסטית, אבל בעצם אני טוען פה טענה דומה. כיוון שזה קרה מתישהו בהיסטוריה, זה אומר שמשהו, יש פה איזושהי אידאה שהתממשה בעולם. עכשיו שהתממשה בעולם, זה מייצר תוקף או אפקטיביות יותר גם לגביי. ואפילו אם לא הייתי שומע על אברהם אבינו, אני אהיה מיסטיקן לרגע. אפילו אם לא שמעתי על אברהם אבינו, עדיין עצם העובדה שהוא עשה את זה, נותנת איזשהו קשר, לא יודע, דרך גנים, דרך מה, לאידאה הפלטונית הזאת, וגורם למיתוס המחנך הזה להיות יותר אפקטיבי. כן, זה הפלטוניות בתוספת לעוד קורת מיסטיקה.
ברגע שהפסיקו לשעבד עבדים, במציאות ראו בזה, אז היום אף אחד לא עולה על דעתו לשעבד עבדים. העולם השתנה, המציאות השתנתה.
כשהפסיקו לשעבד עבדים, גרמו לי להבין שאם אני מסתכל על האידאה המוסרית, אני מבין שזה לא בסדר. לפני כן אנשים הסתכלו על האידאה המוסרית ולא הבינו שזה לא בסדר, הם ראו את זה כמעשה סביר. אז יש פה משהו שהאירוע האובייקטיבי שקרה, המלחמה על העבדות, גרמה לאנשים לתפוס אחרת את העובדות המוסריות.
לא, אני רוצה להגיד כאילו שזה אולי יותר מזה. אברהם אבינו קשה לנו לפעמים, אנחנו רואים בו אידאל מוסרי, אבל הוא שאיבד עבדים. אז נגיד, איך הדמות כזו גדולה לא הבינה שזה לא ראוי לשבת אנשים שחורים? אבל היום אנחנו מבינים, העולם הוא אחר. לתקופתו הוא היה צדיק, לא הייתה לו ההתגלות האלוקית החדשה הזו.
נוח חזל דורשים בדורותיו לגנאי או לשבח. גם אצלו הבינו אותו דבר.
רב, אפשר לשאול כמה שאלות?
כן.
רציתי קודם כל לשאול לגבי מה שדיברנו על התוקף של המוסר. אז אם בעצם זה מקביל לתוקף של כל אידאה בעצם, כלומר, האם יכול להיות אדם שהוא לא מאמין במקור אלוהי, אבל הוא תופס את האידאות כמשהו שהוא קיים, או שזה דומה לראיה מן המוסר?
משהו קיים הוא לא מחייב. בשביל שמשהו יהיה מחייב, צריך מקור תוקף שנותן לו תוקף מחייב. אחרת זה הכשל הנטורליסטי. זאת אומרת,
אז זה מקביל?
עובדות לא דבר לגבי מה אני צריך או לא צריך לעשות.
אז הערך נניח דמוקרטי הוא מקביל במובן הזה לראייה מן המוסר?
כן, דמוקרטיה זה ערך מוסרי, מי שמאמין בו. אז הטענה היא שיש לו תוקף, המודל הדמוקרטי יכול אולי להיות קיים, אבל כמשהו שיש לו תוקף מחייב, שתובע ממני לפעול או לא לפעול בצורות מסוימות, צריך מקור. זה שמשהו קיים, למה זה מחייב אותי אם הוא קיים? אז מה אם הוא קיים? זה הוויכוח שהיה לי עם אנוך בטור 456, אני מדבר על זה. כן, השאלה היא אם צריך אלוהים כדי לתת תוקף לערכים מוסריים, והוא אומר שלא צריך, למרות שגם הוא ריאליסט מוסרי. גם הוא מאמין שיש עובדות מוסריות. זה בדיוק הוויכוח. ואתה טוען שיכולות להיות עובדות מוסריות מחייבות בלי אלוהים. אני טוען שיש עובדות מוסריות, אבל הן לא יחייבו בלי אלוהים.
נניח לגבי מושג היהודי, שלאו דווקא נגזר ממנו משהו מעשי, כן, כמו שהרב תיאר שיכול להיות יהודי חילוני, כביכול שדנים על עצם המושג.
לא, אני טוען חילוני במובן שמחייב אותי למשהו.
לא, אבל אנשים שבעצם כן מתייחסים למושג היהודי כאובייקט קיים, כאידאה פלטונית קיימת. אז...
לא, שמה, אם זה לא מחייב אותם לכלום, אז זה לא בהכרח אומר שיש אלוהים.
אוקיי, זה מה שרציתי להבין. רציתי לשאול גם, רגע, ברח לי. כל השיעור החזקתי את השאלה וזה ברח לי.
רושמים, רושמים היום בגילי.
כמו בוואטסאפ או בשוט באתר, בשוט באתר יותר טוב אולי.
אוקיי, אני, שאלה אחרת שהיא משיעור קודם. נזכרתי. כאילו לגבי העניין הזה של הרושם, שאם משהו, אם מיתוס כלשהו השאיר רושם שהוא מעשי והוא מתפקד, אז זה איזושהי ראייה, נקרא לזה מובהקת לנכונות שלו. אז סתם נניח קפצתי הסיפור הזה עם בודה. כאילו סיפור מאוד 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 קדום על, על אותו נסיך וכל הדברים האלה, שאנחנו רואים היום איך, איך הוא משפיע ו... תרבות שלמה היא מובנית ומבוססת עליו. ולא לא מופקע להגיע ש... כאילו זה לא כזה הזוי לומר שהסיפור הזה לא היה קיים, וזה סיפור שהוא נכתב...
לא הזוי. וה... אני לא טוען שזה הזוי. א', אני לא יודע, יכול להיות שגם שם היה משהו, או מה בדיוק היה ואיזה פרטים נוספו, זה עניין אחר, כמו אצלנו. אבל בהחלט יכול להיות שגם שם היה משהו. כן, הרב קוק בלנבוכי הדור מדבר על זה שגם ה... מסורות של הנצרות והאיסלאם, בהחלט יכול להיות שהם גם היו נכונות.
לא הלכתי לדוגמאות האלה, כי הסיפור על הבודה מבחינתי הוא לא קושי תיאולוגי. כלומר, גם אם אני אקבל אותו שהוא קיים, גם אם הוא לא קיים.
לא, בא... לא, אבל אני אומר יותר מזה, אפילו דברים שהם כן. אני אומר, יכול להיות שהם היו קיימים. עוד יותר, אני אומר יותר מזה. אז הטענה היא, קודם כל יכול להיות שהוא היה קיים. וב', אני לא טוען דטרמיניסטית, שמה שלא היה קיים לא פועל, ומה שכן קיים כן פועל. אני אומר שהקיום... משדרג או מגביר את האפקטיביות. עכשיו, איפה בדיוק עובר הקו, ואולי יש סיבות אחרות שגורמות לדבר לפעול? בהחלט יכול להיות. אני לא, זו לא טענה של אחד או אפס. זו לא טענה שחור לבן. וגם אפשר לא לקבל את הטענה הזאת. מה שאני מראה, זה מה שקראתי ראייה תיאולוגית, או ראייה טיעון חושף, לא טיעון מסיק. אני טוען, העובדה היא שאנשים תורכים להתווכח על העובדות. למה הם תוכלים להתווכח על העובדות? כי שני הצדדים מרגישים שהעובדות חשובות. למה? יש לכם ויכוח ערכי, מה אכפת לכם מה היו העובדות? זאת אומרת, אז קודם כל, לפני שאני מביע עמדה משלי, אני מראה לך ששני הצדדים לוויכוח שותפים לדבר אחד, שהעובדות חשובות.
זה קשור, הרב מקשר את זה לעניין של מה שרבי יהודה הלוי אומר, על ה... נניח שהוא מדבר על התוקף של, ה... נקרא לזה של המיתוס המקראי, אז הוא אומר... שעם שלם בא ותופס ומקבל את זה, והוא כביכול, המסורת שלו...
הוא מדבר על האמינות של המסורת. הוא אומר שאבא לא משקר לבן שלו, ואם מעבירים לך את המסורת, זה כנראה היה. אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר אפילו בלי שהייתה מסורת. זה לא אמינות היסטורית של המסורת. אלא עצם העובדה שהדבר הזה הוא אפקטיבי, לא כי הם לא משקרים. אלא אם הם היו משקרים, זה לא היה עובד. זאת אומרת, אני לא מניח שאבא לא משקר לבנו. אני מניח שאם הבן קיבל, כנראה האבא לא שיקר. תנה אחרת.
תודה. דבר אחרון, הרב, רציתי לבקש, אם אפשר בשיעורים הבאים, לדבר קצת על ה... כאילו על המצאת מושגים שהם כביכול אפלטונים. כלומר, איך מתייחסים למושגים תמיד עולה לי ההקשרים של המגדר, שהם משהו שהוא מאוד נפוץ, ומפריטים אותו ומשיימים.
עמדתי לדבר על זה היום, אבל לא הספקתי, זה הנושא של השיעור הבא.
יופי, זה... יופי, תודה. שבת שלום.
טוב, שבת שלום.
שבת שלום.